רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
מזל טוב. כמה חיכיתם לו, והנה הוא סוף סוף הגיע. יצא בצווחה אל אוויר העולם, קטן, אורו מקומט, לחייו סמוקות. מנופף בידיו וברגליו המחוסות כפלי שומן מתוקים להחריד. התינוק שלכם נולד. את, כאובה, מרוגשת ומותשת, שוכבת על מיטת בית החולים ומנסה להתאושש. מניחים לך אותו על החזה ואת מרגישה את פעימות הלב שלו מתמזגות עם אלו שלך, ומבינה שמרגע זה הלב שלך והלב שלו שלובים אחד בשני לעד. אולי זו הפעם הראשונה שאת חווה את זה, ואולי חווית את זה מספר פעמים בעבר. אבל כך או כך את יודעת מבלי שמישהו יצטרך לומר, ברגע זה חייך השתנו. ברגע הזה, יחד עם התינוק, נולדה גם אימא. אימא, כמה משמעות נושאת בתוכה המילה הזו. מילה שמגלמת בתוכה עולם שלהם של דאגה, אחריות ואהבה. אבל את כרגע לא פנויה להתעסק בכל אלו. את בעיקר עייפה עכשיו. תנו חיצת, מחר יהיה לך יותר כוח, ואז תוכלי לשמוח ולעכל את הכל. את נחה, וכשמתעוררת למחרת, העייפות לא חולפת. את מצפה מעצמך, והסביבה מצפה ממך, לקום בפרץ שמחה גדול, רוץ לראות את פרי בטנך, ולקבל בחיוך את פני האורחים הרבים שמגיעים. אבל זה לא קורה, את לא שמחה, ולמעשה את אפילו קצת עצובה, ואין לך כוח לכל הפרצופים המתלהבים והרועשים, ולכל הבלונים הענקיים ולעוגות המעוצבות, בא לך רק לנוח. הם אומרים לך שזה טבעי, שאת עייפה, כאובה והורמונלית, שעוד כמה ימים זה יעבור. אבל הימים עוברים, והתחושה לא עוברת. את לא מבינה מה יש לך, מלאה באשמה, לא מכירה את עצמך. את עצובה, עייפה וחסרת חשק. מרגישה שגדל אצלך בגרון גוש ענק של כאב שמשתלט לך על כל הגוף. חור שחור שנפער והולך ומתגבר. וכל מה שבא לך לעשות זה להיכנס למיטה ולא לצאת יותר לעולם.
עושים פסיכולוגיה עם דוקטור מעיין בוימן משיטה.
שלום לכם ולכן, וברוכים הבאים לעושים פסיכולוגיה. בפודקאסט הזה אני מביאה לכם בכל פרק נושא אחר מעולם הפסיכולוגיה, ומארחת מומחים בתחום או אנשים שמספרים את סיפורם האישי. היום נדבר על דיכאון אחרי לידה. זה ממש לא פרק לנשים בלבד. כדי לדבר איתי על הנושא הזה, הגיע לכאן היום ירדן בלס ברקת, אישה אמיצה וחבר, שהסכימה לשתף בסיפור האישי שלה. לפני שנתחיל אני רוצה להזהיר, הפרק הזה עוסק בנושא רגיש, וכואב, ואולי לא מתאים לכל אחד. אבל הוא עוסק בנושא חשוב, נפוץ, וחשוב שכל אחד ואחת מאיתנו יכירו אותו. גם אומר שאין לראות בנאמר בפרק טיפול או ייעוץ בשום צורה, אלא רק סיפור אישי ומידע מחקרי. שלום ירדן.
היי, מעייני.
מה שלומך?
בסדר.
תודה שהגעת.
תודה שהזמנת אותי.
אני רוצה שתתחילי לספר לי על הזמן שלפני הלידה, על התקופה של ההיריון, אולי קצת לפני אפילו, על המחשבות לקראת.
אז אני בת 30, ואני נשואה לגבר החלומות.
מסכימה.
לגמרי. ויש לי ילד מהמם. אנחנו ממש מאושרים. אני אחרי התואר, אני עובדת בעבודה שאני מאוד מאוד אוהבת, עם חברות שאני אוהבת, והקריירה שלי ככה מצליחה, ואנחנו אפילו, אנחנו בונים את בית החלומות שלנו. ממש שנתיים שאנחנו עובדים ובונים, בונים, ובעצם, אנחנו כאילו living the dream כזה. כי מה עוד צריך? זה כל מה שרצינו. בית פרטי עם גינה, שני ילדים וכלב, וזה באמת כל מה שרצינו. ואני בהיריון, הריון מאוד רצוי. מאוד ציפינו לו. ההיריון עבר ממש בסדר. גם פיזית הוא עבר בסדר. יום אחד, תת לקראת חודש תשיעי, כבר בסוף מצפים, וככה מתחילים צירים, אנחנו נורא בהתרגשות, מגיעים לבית החולים, היה נורא שמח. הרגשה קטנה של התגשמות חלום, כי אני אימא. אני תמיד הייתי אימא. גם כשהייתי ילדה קטנה, ששאלו אותי מה אני ארצה להיות כשאני אהיה גדולה, אז ידעתי שאני יכולה להיות אסטרונאוטית ורופאה, זה אהבה קטנה, אבל תמיד רציתי להיות אימא, אני הכי אימא. אז הלידה הייתה לידה מאוד טובה, אבל למעשה הייתה לידה מורכבת רפואית, כי יובל היה במנח לא טוב, וגילו את זה ממש כשהוא היה במצוקה, והיו צריכים לעזור לו לצאת החוצה, והוא יוצא, ואני מסתכלת עליו, והוא יפהפה, הוא מהמם, אבל הוא לא בוכה, ולא הבנתי מה קרה, וישר לקחו אותו, ולקחו אותו לטיפול נמרץ, ועוז הסתכל עליי, אמר לי, מה אני עושה? ואמרתי לו, אני כל כך בטוב, תלך איתו, לך תשמור עליו, אני בסדר. ולא יחסתי לזה חשיבות. הרגע ילדת, הייתי מאושרת, עד קצות האצבעות שלי הייתי מאושרת, כל תא ותא. והייתי גאה בעצמי נורא על הלידה, ואמרתי, אוקיי, עכשיו צריך לדאוג ליובל, אבל באיזשהו מקום לא לגמרי, הצלחתי לחשוב עליו, כי אמרתי, אבל אני עדיין, אני תשושה. אני מאוד איפה, אני רק רוצה לנוח. אבל הוא במצוקה, אבל אני רק רוצה לנוח.
לידה של תינוק, ובעיקר אם הוא הילד הראשון, היא אירוע משנה חיים. המון דברים קורים לאישה, לגבר ולזוגיות שלהם אחרי לידת התינוק. האישה, כאובה מהלידה, מנסה לעכל את השדיים הקדושים והמטפטפים, ואת הבטן המדלדלת מלאת סימני המתיחה, שעד לפני רגע הייתה מלאה בחיים, בתזוזות, ופתאום היא ריקה. מיד אחרי הלידה פוחתת כמות ההורמונים בגוף האישה שהייתה בשיאה בהיריון, והאישה חווה מה שמכונה מפל הורמונלי, נפילה קיצונית של כמות ההורמונים, שיוצרת אצל חלק מהאנשים תופעות דומות לתופעות שמתרחשות לפני המחזור, רק בעוצמה גבוהה יותר. ועכשיו תיקחו את כל זה ותוסיפו לתפשיל הזה דאגה, לפעמים אפילו חרדה, שנולדה יחד עם התינוק, עם ההבנה שהיצור הקטן וחסר האונים הזה תלוי בכם לחלוטין. ושמרגע זה אתם כבר לא חופשיים, אלא מחוברים אליו בכבלים שקופים ומחייבים בסוג של חתונה קתולית. אתם אלה שצריכים לדאוג שתמיד יהיה לו איפה לגור, מה ללבוש ומה לאכול, אתם אלה שצריכים לחבק ולחנך אותו. אתם המבוגרים עכשיו. וכאילו זה לא מספיק, תדבלו את זה בעיניים טרוטות ובלילות לבנים, לפעמים חודשים רצופים בלי שישנתם יותר מארבע שעות ברצף. ולזה תוסיפו את המעבר שקורה בילד הראשון מזוג לשלישייה. שבה הרבה פעמים יש מישהו שמרגיש בחוץ לא שייך. ואת זה שאתם כבר לא רק בני זוג עכשיו, אלא הורים, ותצטרכו לסמוך אחד על השני בטיפול בילד, וללמוד לחלק ביניכם תפקידים שעד עכשיו לא ידעתם שהם קיימים. מעכשיו זה יהיה הרבה יותר מסובך לצאת יחד לבלות בערב, או אפילו סתם לשבת בשקט בסלון ולדבר. אגב, מישהו ישן איתכם בחדר בתקופה הקרובה, ובהצלחה עם יחסים אינטימיים. זה לא מפתיע שלדעת ילד היא אחד האירועים שמורידים בצורה משמעותית את זוויות הרצון מהניסויים. ואם את לבד, אז אולי את לבד בלילות. אולי אין לך עם מי לחלוק את הקושי, אולי אין מי שייתן לך למשוך עוד כמה שעות בבוקר אחרי עוד לילה לבן. ואם יש כבר ילדים בבית, אז יש דאגה מהפרת האיזון, ומהילדים שכבר בבית, ואיך מחלקים את האהבה בין כולם, ואיך אפשר בכלל לאהוב כמו שאנחנו אוהבים את אלה שכבר ישנם. ואז האשמה עולה, מרגישים אשמים על משהו, או על האחים הגדולים שיצטרכו מעכשיו לחלוק אותנו עם מישהו אחר, ואולי על התינוק החדש, אני לא בטוחה שאצליח לאהוב כמו שאני אוהבת את מי שכבר ישנו, ואולי בכלל על משהו אחר. לא משנה כמה בייביסיטר עשיתם קודם, לזה אי אפשר להתכונן. ועוד לא דיברתי על כביסות, קקי גב וניסיון לשלב בין קריירה להורות החדשה. כן. בהרבה מהמקרים הילדים גם מספקים לנו משמעות עצומה, סיבה לקום בבוקר. הם יכולים לחזק את הזוגיות ולגרום לנו להרגיש שהאהבה שלנו יצרה משהו חדש, שהוא ממש השנינו. שמעתה יש בינינו קשר בלתי ניתק. הילדים יכולים להביא איתם רגעי אושר שאין משהו שמתקרב אליהם. חיוך ראשון של תינוק רך, חיבוק של פעוטה, ציור של לב גדול שהביאו לכם בשמחה מהגן, פרצי צחוק שמחזירים לילדות. כל זה נכון, אבל זה לא משנה את זה שהתקופה הראשונה אחרי הלידה יכולה להיות מאתגרת, מאתגרת מאוד. כששומעים את כל זה, זה לא מפתיע שבין 50-80% מהאנשים אחרי לידה חוות דכדוך, עצבות, שינויי מצב רוח, כאבי ראש, דאגות ומתקשות לישון. קוראים לזה בייבי בלוז או תוגת האימהות. וזה מצב שכיח, שלרוב עובר מעליו, ללא טיפול, שמתחיל ביום השלישי או השני אחרי הלידה, ונמשך בדרך כלל עד שבועיים שלושה. בעצב תלדי בנים. אבל אצל חלק מהאנשים הימים עוברים, אבל הדכדוך לא עובר, ואפילו מתגבר. בוער בור בנפש.
רציתי, להסתובב עם העגלה בבתי הקפה, ללכת לקניון, להיפגש עם חברות, ולהתלונן על כמה לא ישנתי בלילה, וההתכתבויות הקטנות האלה באמצע הלילה. כל כך חיכיתי לזה, ממש ציפיתי לזה. זה גם היה הילד השני שלי. This is not my first rodeo, אני יודעת מה קורה. אבל מה שהרגיש לי אחר. הרגשתי שאני מאוד עייפה, שאני מאוד מותשת. ואם רק היה לי כמה דקות לנוח או כמה דקות לשים את הראש, אני אצליח להתאושש. אמא שלי הייתה מגיעה והייתה אומרת לי, תלכי לנוח, אני איתו, לקחי לך כמה שעות, תאספי כוחות. והייתי הולכת לחדר, וממש נחה כמה שעות, ואז פוקחת את העיניים, ולא מאמינה שהזמן נגמר, כי אני לא התאוששתי. ואני לא כל כך רוצה לצאת מהחדר, כי אני רוצה לגנוב עוד כמה דקות של רגע. אני צריכה עוד קצת, כי זה עזר, אבל זה לא כל כך עזר, ואני לא רוצה לאכזב את אמא שלי, כי היא עומדת בחוץ, והיא אומרת, אני עשיתי בשבילה. אז אני עושה את מה שאני עושה הכי טוב. אני שמה חיוך, ואני יוצאת החוצה. ואני אומרת לה, וואו, אמא, תודה. והיא אומרת לי, זה עזר? התאוששת? אמרתי לה, לגמרי, התאוששתי, תודה. אבל בפנים, המילים לא יצאו לי. לא יכולתי להגיד לה, אמא, קשה לי. אם אני עייפה, אני לא יודעת מה קורה. יש המון טלפונים שמתחילים להתקשר, ואומרים, וואו, איזה כיף, איזה אושר, איזה אושר. ולאט לאט אני כבר לא יודעת מה להגיד, אז אני לא עונה לטלפונים, כי מה אני אגיד? אז מתחילים לשלוח הודעות, אני לא עונה להודעות, ולאט לאט אנשים מתרחקים, כי אני לא עונה. לא כי אני לא רוצה, כי אין לי מה לענות, וזה כל כך קשה להיות בפער הזה. כשאני אמורה להיות על גג העולם עם הילד החדש, עם החיים המושלמים שלי, ובפנים אני, כל כך קשה לי.
מה מנע ממך בעצם להגיד לאנשים שקרובים, שאוהבים אותך, שרוצים בטובתך, קשה לי?
יש בושה נורא גדולה. איך אני שוברת את התדמית הזאת, גם של עצמי, של ירדן, שהיא כל יכול, וגם של קצת של אמהות באופן כללי? זאת אומרת, אתם לא הכי מאושרות אחרי הלידה. זה בפוסטר. את יולדת, וככה זה, וזה לא. וכולם מסביב אומרים לי, זה יעבור. עובר חודש ועובר חודשיים, והחיים ממשיכים, ועם זה שהחיים מתקדמים, גם את צריכה להתקדם. כי הילד הגדול כבר עולה לטרום חובה, והוא צריך אותך, והוא מצפה לך בבוקר, ואת לא מסוגלת לקום. והבית מתקדם, ואנחנו אוטוטו עוברים עליו, ואני חייבת לקבל את כל ההחלטות הכי גדולות, איזה צבע יהיה הקיר, ואיפה להניח את האסלה. ואני הרגשתי שהחיים מתקדמים, ומתקדמים כאילו כולם על איזשהו מסוע. והם הולכים ורצים, והולכים ורצים, והולכים ורצים, ואני בצד, רצה הכי מהר שלי. אני רצה, אני רצה, אני רצה, ואני מנסה לקפוץ לתוך המסוע הזה, כדי, תיקחו אותי איתכם, ואני לא מצליחה. ואני קופצת למסוע, והמסוע זורק אותי בחזרה, ואני לא יודעת מה לעשות, אני לא יודעת. אני מרגישה שיש משהו שכולם יודעים, ואני לא. איך עושים את זה? איך עושים את זה? אולי זה גדול עליי, אולי זה לא בשבילי. אני מתחילה להבין שיום ועוד יום ועוד יום, ולהתחבא בתוך הבית ולא לענות לאנשים כבר לא מספיק. זה לא מספיק מוסתר. אני חייבת, צריכה להתחבא בתוך המיטה, מתחת לשמיכה. אם הייתי יכולה להיעלם, זאת הייתה הבחירה שלי שאף אחד לא יסתכל עליי. כי אני הרגשתי שרואים.
מה פחדת שירו?
שירו שאני לא בסדר, שאני מקולקלת, שאני אמא לא טובה. שאני בדיכאון, שירו עליי, שזה לא באמת טוב, ואני לא שמחה בכלל. והחיים באמת ממשיכים, ואני נאלצתי כן לצאת מהבית לפעמים ולראות אנשים, וזה היה סבל, ממש פיזי, כי כולם התייחסו לירדן, אבל אני לא אני, אני לא יודעת מי זאת, אני לא מצליחה. ואחרי לידה, אחרי האירוע הקשה הזה, בשונה מסיטואציות אחרות, את חייבת לקום, ויש עלייך המון אחריות. ושנייה אחר כך, את, החיים שלמים של בן אדם אחר תלויים בך. האוכל שלו, הדרך שלו להירגע, הנחמה שלו, הדרך שלו לעזור לכאבים, זה רק את. ואין מקום לך.
ואני נשארת איתו בבית, והקושי שלי גדל וגדל וגדל, ואני יום אחד, אני ממש זוכרת, אני ישבתי על הספה, והוא היה בסלקל כזה לידי, והוא בכה ואני הרמתי אותו. הראש שלו היה עליי, על היד, ואני החזקתי אותו, ואני הרגשתי שהגוף שלי בוער. הרגשתי כאילו הרמתי סיר לוהט, שעושה לי קביעה על האור בתוך הבשר. אני מיד הורדתי אותו, כי חשבתי שמשהו בחולצה לא בסדר. אולי נתקע לי איזה משהו, הייתי חייבת לגרד אותו ממני. ולקחתי אותו עוד פעם, וכל פעם שהוא היה עליי, אני הרגשתי שאני חייבת להוריד, אני לא יכולתי להחזיק אותו. הוא הסתכל עליי עם העיניים הקטנות שלו, והוא מסתכל, והוא צריך את החיבוק שלי. ואני לא יכולה לעשות את זה. תחושת האשמה וחוסר העונים, כי אף אחד אחר לא עשה לי את זה. זה אני עושה, לעצמי. ואני כל כך כועסת על עצמי, די, תקומי, תהי בסדר. אבל אני לא יכולה. אני זוכרת שבאחת הפעמים הייתי בבית ובכיתי ואמרתי לאוז, בעלי, אני לא יכולה יותר. אני לא יכולה, אני לא יודעת מה קורה, אני לא יכולה. אז הוא אמר לי, אוקיי, אז בואי נלך לבית חולים. ואמרתי לו, מה יעשו בבית חולים? מה כבר יכול... אף אחד בעולם לא יכול לעזור לי. התחושת כליה הזאת היא כל כך קשה, כי אם אני הבאתי את זה על עצמי, רק אני יכולה לפתור את זה. מה יעזור בית חולים? והרגשתי שאין שום דבר בעולם שיכול להוציא אותי מזה. היום אני יודעת שאין שום דבר בעולם שלי, שאני ידעתי, שהיה ביכולתי לעזור לי לצאת מזה. אגב, אני אומרת לך, זה אחת הסיבות שהיה לי כל כך חשוב לבוא לפה, כי הלוואי, וזה יהיה כל כך common, כל כך ידוע, כי זה באמת כל כך נפוץ, שכששוברים את הרגל, יודעים ללכת למוקד, או לבית חולים, וכשנשבר הלב, גם צריך ללכת. צריך ללכת למישהו שיעזור. ועם הזמן, הרציונל התחיל לפעול, ואמרתי, אוקיי, זה נמשך כבר הרבה זמן. ירדן, כנראה שיש לך דיכאון אחרי לידה. אמרתי, מה פתאום? מה פתאום? זה לא יכול להיות, זה לא אני, זה לא אני. מה פתאום? נכנסתי לגוגל. כתבתי דיכאון אחרי לידה. כמובן שאחר כך מחקתי את ההיסטוריה, כדי שאם מישהו יראה שלא ידע. וראיתי סימפטומים, וראיתי שזה קשור. אז החלטתי לעזור כוחות ולהגיד למישהו שלא טוב לי. ויובל היה בן 4 חודשים, הלכנו לטיפת חלב, היא עשתה לו את כל הבדיקות, היא עשתה את החיסונים, אמרה איזה ילד מתוק ומהמם הוא, ואם יש לי שאלות נוספות. אז אמרתי לה, אין לי שאלות, אבל יש לי דיכאון אחרי לידה. היא אמרה לי, מה? מה זאת אומרת? רגע, חכי, תמלי את השאלון. כי כשתינוק נולד, אז ממלאים שאלון. בפעם הראשונה בטיפת חלב, לראות אם יש לך דיכאון אחרי לידה. ואמרתי לה, אני די בטוחה שיש לי דיכאון אחרי לידה, והיא אמרה לי, חכי, תמלי את השאלון. אז מילאתי את השאלון והבאתי לה. והיא לקחה את השאלון ואמרה לי, וואו, אני חושבת שיש לך דיכאון אחרי לידה. והיא אמרה לי, אוקיי, הנה מספר טלפון של עובדת סוציאלית, תתקשרי לה, תלכי.
ירדן, אני... רוצה להתייחס לשאלון שדיברת עליו. אני מניחה שמילאת את שאלון אדינברו, שהוא שאלון שבוחן דיכאון אחרי לידה. אני אשים את השאלון הזה בקבוצת הפייסבוק שלנו, כדי שאם יש עוד נשים, גברים במצב הזה, או כאלה שמכירים מישהו שאולי הוא במצב הזה, שתהיה להם דרך לבדוק איזשהו כלי שאולי יכול לעזור להם, אני אגיד שציון מעל 13 עלו להעיד על דיכאון, ומומלץ לפנות לעזרה. אבל שוב, תמיד זה סטטיסטיקות, אז גם אם הציון נמוך יותר ומרגישים מצוקה גדולה, אז אפשר להיעזר. בין 10-15% מהאנשים בישראל, בחלק מהמחקרים מדברים אפילו על מספרים יותר גבוהים, יפתחו מה שמכונה בספרות דיכאון אחרי לידה. אני אציין שיש עוד הפרעות שיכולות להתפתח, כמו הפרעה אובססיבית קומפולסיבית OCD עם מחשבות על פגיעה בתינוק, ותסמונת פוסט-טראומטית אחרי לידה קשה, אחרי לידות קשות שבהן היולדת חוותה סכנה לחייה או לחיי העובר. במקרים נדירים יכולים להיות גם מצבים של פסיכוזה, אבל היום אנחנו נתמקד בדיכאון. חלק מהאנשים חוות סימפטומים דיכאוניים וחרדתיים עוד לפני הלידה, בזמן ההיריון. כן, יש דבר כזה, דיכאון בזמן הריון, והוא מדובר עוד פחות מדיכאון אחרי לידה. ויש כאלה שלא חוו שום סימן מקדים, והדיכאון פוגש אותן בהפתעה. דיכאון אחרי לידה הוא אוסף של סימפטומים שמיד הפרעות. יש שמתייחסים לזה כדיכאון רגיל, מתפרץ בעקבות השינויים הרבים שמביאה איתה הלידה. ויש אחרים שמתייחסים לזה כדיכאון שעומד בפני עצמו. יש שיבחינו דיכאון כדיכאון אחרי לידה רק אם הוא יתפרץ בחודש הראשון שאחרי הלידה, ויש כאלה שיבחינו אותו ככזה אם הוא מתפרץ בשנה שלאחר הלידה. כך או כך, כדי להבחן באופן רשמי דיכאון, על פי ה-DSM, ספר ההבחנות הפסיכיאטרי, צריכים לחוות במשך יותר משבועיים, מצב רוח ירוד במשך רוב שעות היום, כמעט כל יום, או אובדן הנאה מדברים שגרמו לכם הנאה בעבר. בנוסף, צריכים להתקיים לפחות 4 מתוך הסימפטומים הבאים. שינויים משמעותיים במשקל ובתיאבון, קושי להירדם או לישון או שינה מרובה, שינויים ברמת הפעילות, מחשבות על מוות, עייפות, חוסר אנרגיה, הרגשה קשה של חוסר ערך עצמי או אשמה, קושי לחשוב ולהתרכז. בדיכאון אחרי לידה אפשר לראות לפעמים, אך לא תמיד, גם חוסר עניין בזוגיות, כאבים שונים בגוף, קושי בקרבה ובחיבור אישי לתינוק, תחושות של חוסר יכולת לטפל בתינוק או מחשבות על פגיעה בתינוק. הסימפטומים צריכים לגרום גם למצוקה או לפגיעה תפקודית. כל אדם יחווה סימפטומים שונים. אבל כל מי שיחווה את זה ידע כנראה בתוכו שמשהו פשוט לא בסדר. מה גורם לזה? הגורמים לדיכאון אחרי לידה לא ברורים לחלוטין. יש שנוהגים להתייחס לזה כתוצר של השינויים ההורמונליים, אך מחקרים לא מצאו קשר חד משמעי בין השינויים ההורמונליים לבין התפתחות הדיכאון. ובנוסף, גם גברים חווים דיכאון אחרי לידה בלי שילדו, כך שהורמונים הם קרוב לוודאי לא הסיבה, או לפחות לא הסיבה היחידה. מדובר כנראה באוסף של מאפיינים פיזיולוגיים, רגשיים וסביבתיים. מבחינה פיזיולוגית עדיין ניקח בחשבון את השינויים ברמת ההורמונים, שינויים בנפח הדם, בלחץ הדם, במערכת חיסון, מערכת חילוף החומרים. מבחינה רגשית ישנם גורמים כמו מחסור בשעות שינה, תחושה של אובדן זהות, תחושה של איבוד שליטה על החיים או על הגוף. מבחינה סביבתית יש גורמים כמו תינוק לא נינוח, כזה שבוכה הרבה, קשיים כלכליים, קושי בהנקה או מחסור בתמיכה חברתית. אז יש סטטיסטיקות, אין חוקים חד משמעיים. היו כבר 4 חודשים מאחורייך של סבל.
נכון.
אם את ככה מסתכלת על זה אחורנית, מה היית יכולה לעשות אחרת בתקופה הזאת, או מה היית צריכה שיעשו כדי להתמודד עם זה מוקדם יותר?
אני חושבת שעשו כל מה שיכלו לעשות. התמיכה מסביב מאוד עזרה. עזרה טיפולית. עזרה כי פחות הייתי ברגשות השם על הילדים, כי ידעתי שיש מישהו שאני סומכת עליו איתם. אבל אני חושבת שאם הייתי פוקחת את העיניים קצת לפני, מקבלת, שזה באמת נפוץ לפני, כי גם כשקראתי אמרתי, אבל אף אחד לא עוברת מה שאני עוברת. זה הכי נורא. הייתי כל כך מובכת, שאני אפילו אסרתי על עוז לספר. כי גם אליו מתקשרים, אומרים, וואו, וואו, איזה כיף, מזל טוב. והייתי מסתכלת עליו, לידו, והייתי אומרת לו, בבקשה, אל תספר. והוא היה צריך להטות עליו גם את מסכת השקר, והוא היה מנתק את השיחה, והוא היה אומר, אבל זה לא נכון, זה לא מה שעובר עליי. קשה לי. קשה. ואני לא הייתי מוכנה, לא הייתי מוכנה לספר לאף אחד. אפילו החברות הכי טובות שלי לא ידעו עד אחרי שקיבלתי טיפול. את יודעת מה ממש הפחיד אותי? שזאת מחלת נפש. יש סטיגמה מאוד מאוד קשה עם מחלת נפש. אני לא ידעתי איך לאכול את זה. אז אמרתי, אם אני אסתיר, אם אני אתעלם, אולי זה זה יתעלם ממני בחזרה. וזה פשוט יעבור. הייתה תקופה ש... אמרתי, יו, הלוואי והייתה לי מחלה נורא קשה. כי אם הייתה לי מחלה אמיתית נורא קשה, זה ברור למה אני לא מסוגלת, זה ברור למה אני לא יכולה. וזה עדיף על המחלה השקופה הזאת. וזה לא רק שקוף כלפי האנשים אחרים, זה שקוף גם כלפי עצמנו. כי אני אומרת לעצמי, רגע, אני יכולה לעמוד במטבח, אני יכולה להכין בקבוק, אבל אני לא מסוגלת לעשות את זה. הייתי מקפלת את הכביסה, ואני מקפלת את הכביסה שלי ושל עוז ושל הבן הגדול שלנו, ואני לא הייתי מסוגלת לקפל את הכביסה של יובל. לא יכולתי לקפל את הבגדים שלו. לא הייתי מסוגלת לעשות שום דבר שקשור אליו, לטפל בו. אני חושבת שהייתי כל כך אחוזת אימה לקלקל אותו עוד יותר ממה שאני מקלקלת אותו. כי אולי אם אני אקפל את הבגד שלו לא נכון, אולי זה יערוס. ואם אני אכין את הבקבוק שלו, אבל לא מכל תשומת הלב שאימא צריכה, אז זה יערוס. ואני לא יודעת איך לצאת מזה. לא ידעתי מה לעשות. ממש עבדתי בלהסתיר את זה, ממש. אני תמיד אהבתי את יובל, וחשבתי שזה לא דיכאון כי אני נורא אוהבת אותו. ונשים בדיכאון אחרי לידה רוצות לזרוק את התינוק שלהם על הקיר. ולא הבנתי שזה כל אחת חווה את זה במשהו אחר. אני לא בכיתי בהתחלה, לא היה לי קשה ובכי. רק ברגע שאמרתי לעצמי, את יודעת, קשה לי? התחלתי לבכות ואני חושבת שלא הפסקתי עד עכשיו. אז אמר לי, תצאי להליכה, אז יצאתי להליכה, ומרוב המצוקה הנפשית שיצאת להליכה, לא ידעתי מה לעשות, לא ידעתי, הלכתי והלכתי והלכתי, ועליתי על המצפה, הכי גבוה שהיה באזור שלנו, ואמרתי, מה אני עושה? והחלטתי להתקשר לאיראן, כזה, עזרה נפשית, והתקשרתי, ופגש אותי איזה סבא חמוד, אמרתי לו, אני לא מסוגלת להיות אימא, אני לא יכולה, שמישהו, לא טוב לו איתי, שמישהו יעזור לי, כאילו, הוא לא יכול להיות איתי. ואז הוא סיפר לי, שזה קרה לבת שלו, הקטנה, שילדה, שהיא בסדר עכשיו. ואמרתי, דימנתי כאילו, אני מדברת עם אבא שלי. ואמרתי, הצטערתי בלב, כי אמרתי, חבל שאבא שלי אף פעם לא יוכל להגיד למישהו, זה היה, זה עבר. כי לי זה לא יעבור. לי זה קשה מדי.
למי זה יכול לקרות? לכל אחת. זה יכול לקרות לנשים עם גורמי הסיכון ולנשים בלי גורמי סיכון, וזה יכול לקרות לכל אישה בכל מצב סוציו-אקונומי, בלידה הראשונה וגם בלידה העשירית. ובכל זאת הגורמים שמעלים סטטיסטית את הסיכוי לחוות דיכאון אחרי לידה הם חוסר תמיכה, זוגיות בעייתית, הגירה או משבר גדול שקרה לאחרונה, ילד חולה, תינוק עם טמפרמנט קשה. היסטוריה של דיכאון, או אחרי הריון קודם, או במהלך ההריון, או באופן כללי. אירועים מלחיצים כמו הריון בסיכון, קשיים כלכליים, מחלות ועוד ועוד ועוד. וזה יכול לקרות גם לגברים. כ10% מהגברים חווים דיכאון אחרי לידה. רק שאצלם זה נראה קצת אחרת, הוא מתפתח בהדרגה ובדיות רבה יותר בהשוואה לדיכאון אמאי אחרי לידה. הזמן הממוצע להתפרצות הדיכאון אצל הגברים הוא בין 3-6 חודשים אחרי לידה. והסיבות רבות גם כאן, וביניהם התחושה של האב שהוא לבד במשולש החדש שנוצר. צריך לציין שמנבא חזק במיוחד לדיכאון האב הוא דיכאון האם. דיכאון ללא טיפול יכול להימשך כמה חודשים ולפעמים גם כמה שנים. לדיכאון לא מטופל יכולות להיות, השלכות שליליות גם על האדם המדוכא, בין אם הוא האב או האם, אבל גם על הילוד. מחקרים הראו שכיחות גבוהה יותר של לידות מוקדמות אצל נשים שסבלו מדיכאון לא מטופל בהיריון. וישנם מחקרים שמראים שהשפעה של תרופות פסיכיאטריות בהיריון פחותה במצבים מסוימים מההשפעה של סטרס חמור. באשר לדיכאון אחרי לידה, יש עדויות שמצביעות על נזקים להתפתחות ולאיכות ההתקשרות אצל ילדים לאמהות שסבלו מדיכאון אחרי לידה, ועל בעיות פסיכיאטריות רבות יותר אצל ילדים לאבות עם דיכאון אחרי לידה. חשוב לומר שהפגיעה מתרחשת בעיקר בדיכאונות חמורים. ושוב, לא אצל כולם. אבל הסיכון קיים. ואם יש דרך לטפל ולהימנע, מומלץ לעשות את זה. איך טיפלת בזה?
זה מעניין שאת אומרת איך טיפלת. כי אני הרגשתי שאני בלי כוחות. אחרי שהאחות בטיפת חלב הפנתה אותי לעובדת סוציאלית, באמת עזרתי את כל הכוחות שלי ואמרתי, הנה, עכשיו זה ייפטר. הלכתי פעמיים, והעובדת הסוציאלית אמרה לי, תראי, אני רואה שאת מחבקת אותו, ואני רואה שזה בסדר, את תהיי לגמרי בסדר. ואני יצאתי ממנה ואני ידעתי שזהו. שאני הוצאתי, אני... כאילו הוצאתי קריאה ליקום שיעזרו לי, וזה לא זה. ואין מה שיעזור לי. תודה לאל שמסביבי, המשפחה שלי לא הפסיקה לחפש ולחפש ולחפש מה יכול לעזור לי. ושוב, אנחנו לא במצב רגיל של אני חולה ואני במיטה, ואני חייבת, יש פה תינוק שמישהו צריך לטפל בו. אז הייתי חייבת להמשיך, ואיכשהו לטפל בדבר הזה, ולהמשיך עם הבית, ולהמשיך עם החיים. הייתי גם צריכה לחזור לעבודה, באיזשהו שלב. ואז אמא שלי ואחותי נתקעו לו בפרסום על מרפאת חווה. מרפאת חווה היא מרפאה לנשים בתל השומר, והיא באה לעזור לנשים בגיל הפוריות, בכל מיני צמתים הורמונליים כאלה. קשיי כניסה להיריון, בזמן ההיריון, אחרי לידה כמובן. ושוב אמרתי, אני לא יכולה ללכת לבית חולים, אני אלך לבית חולים, ובאיזשהו שלב אחותי באה אליי, ואמרה לי, ירדן, את חייבת ללכת. ואמרתי לה, אני לא יכולה. יש לי המון דברים לעשות, אין לי זמן לזה. ואני בחיים לא אשכח שהסתכלה עליי, והיא אמרה לי, אהובה שלי, אין לך זמן לשום דבר אחר. זה מה שאת צריכה לעשות. והיא באה, ולקחה אותי. ובתוך מרפאת חווה יש כל מיני יחידות. והפנו אותי ליחידה שנקראת יחידת אם ותינוק. ואני מפחדת כל כך. אני מפחדת כל כך, ו... אני יודעת שזה טיפול ביחידת אם ותינוק, מטפלים בנשים עם דיכאון אחרי לידה וחרדה אחרי לידה, הנשים והתינוק שלהם. וכשהתקשרתי אליהם לפני אמרתי, אני יכולה אבל לא לבוא עם הילד, אני יכולה לבוא רק אני כי אני הבעיה, סופר חמוד. אמרו לי, לא, אי אפשר ולא יודעת איך אני אעשה את זה, כי אני לא יכולה לטפל בו. המפגשים במרפאת חווה הם 3 פעמים בשבוע, לכמה שעות, ואני מגיעה רועדת. מפתיע אותי שלא זחלתי עד הכניסה, מרוב שהייתי מרוסקת מבפנים. הגעתי לדלת רועדת ואני פותחת את הדלת, ומסתכלות אליי אמאות. ואני רואה אותן. הן נראות כמו אמאות מהשכונה. הן כל כך יפות, והן עם התינוק שלהן ביחד. אז... היה לי ברור שאני נמצאת במקום הלא נכון. אמרתי להם, סליחה, איפה זה מרפאת חווה? אז הם אמרו לי, זה פה, בואי, כנסי. ופתחו את הידיים לחבק אותי. ואני ממש צללתי לתוך המקום הזה. ואלה הפכו להיות החיים שלי. בתקופה של 3 חודשים, 3 פעמים בשבוע, לאסוף את עצמי, לקום, לקחת את יובל ולהגיע למקום שבו את הכי... הכי פתוחה. את יכולה להיות מה שאת, את יכולה להיות מי שאת, את יכולה להגיד כל דבר שעובר לך בראש, גם אם הוא הדבר הנורא ביותר, שאי פעם תחשב, שלא אמן שזה בכלל עבר לך בראש, ואת תקבלי בחזרה חיבוק. והקבוצה הזאת של אנשים, כל כך עזרנו אחת לשנייה. אני הופתעתי לגלות כמה זה נפוץ. אמרתי, לא יכול להיות, היא נראית כמו אמא מהאינסטגרם, זה לא יכול להיות. את עם דיכאון אחרי לידה, תראי איזה יפה הבת שלך. ושמעתי המון סיפורים. ולרגע אני לא לבד. אני פה, ואני מתמודדת, ו... ואני עובדת, ויהיה בסדר. אפילו חיכיתי להגיע לשם. זה ממש, ממש, מה שהצליח רגע לעזור לי להרים את הראש מעל המים ולקחת נשימה. עדיין לא האמנתי שיהיה בסדר. עדיין אמרתי, אני מקרה אבוד. כי כולם מסביבי אמרו לי, חכי, את תכף תחזרי לעצמך. היא תכף תחזור, ירדן תכף תחזור. ואני בתוך תוכי אמרתי, מי זאת ירדן? מי זאת ירדן? אני לא יודעת. הייתי יושבת עם עצמי ואומרת, אוקיי, מי זאת ירדן? מה התכונות שלה? והייתי יכולה להגיד, לדמיין ולהגיד, רגע, ירדן היא א', ב', ג', אבל לא הרגשתי את זה. לא ידעתי למי אני אמורה לחזור, לא הייתי מחוברת. אחרי 3 חודשים, אני משתחררת ממרפאת חווה, ואני יוצאת לחיים, ואני צריכה להתמודד עם הפחד הכי גדול שלי, שזה לצאת לעולם. ואני חוזרת לעבודה, ואני הרגשתי שבטח כל המבטים יהיו עליי, כי איזה מינימט, אבל קיבלתי את החיבוק הכי חם. פתאום מישהו אמר לי, זה נורא אמיץ, לעבור את זה. זו גדולה, זה לא בושה. הדיכאון הוא חולף. עם הזמן. לאט, לאט הוא חולף, אבל החוויה היא עדיין נשארת. גם הרבה זמן אחרי. אני מרגישה שהצלקת הזאת שבלב שלי היא תמיד תהיה. רגע, אני נפלתי לתהום הזאת. אני מאוד מקווה שאני לא אפול שוב.
אז את סיפרת על הטיפול שאת עבר במרפאת חווה, ואני כן רוצה שאנשים ידעו מה האופציות הטיפוליות שעומדות בפניהן. יש דברים בסיסיים כאלה שאפשר לעשות עם עצמך, לראות שאת מוותרת לעצמך לפעמים, ושאם עכשיו גם הבית הוא לא מושלם, זה בסדר, ויש דברים דחופים יותר שזה את כרגע. לצאת קצת, כמה דקות, לצאת מהבית. יכול להיות שזה לא יעזור בכלל, אבל יכול להיות גם שכן, אז שווה לנסות. לשים לב שאת אוכלת מדי פעם, לפעמים יש ימים שלמים שהיא מטריה עוברת בלי שיכניסה שום דבר לפה. תנסי לישון. מכירים את זה כולנו, שמניעת שינה זה אחד העינויים הגדולים ביותר שאפשר לעשות לאדם, ואם את יכולה לקחת מישהו ללילה, לשחרר ולישון, תעשי את זה. ואולי הדבר הכי חשוב זה תדברי על זה, תחלקי, תשתפי מישהו, חברה, מזוג, משפחה, אמהות אחרות, אבל תדברי, תדברי, אין לך מה להתבייש, את לא עשית שום דבר בכוונה. את חווה מצב שיכול להיות לא פתרון, אבל כדי לפתור את זה, את צריכה להיות מוכנה להגיד שאת צריכה עזרה. אז תדברי, ואתם, אם אתם שומעים, מישהי שאומרת את זה, תיקחו את זה בשתי ידיים ותראו מה אתם יכולים לעשות כדי לעזור. ברגע שפונים לטיפול, יש אפשרות לטיפול פסיכולוגי. יש תרפיות קבוצתיות שיכולות מאוד לעזור. ויש גם את האפשרות לתרופות פסיכיאטריות, אבל תרופות פסיכיאטריות הן לא קו ראשון של טיפול במחלה, מנסים לעשות כל מיני דברים אחרים. אל תחששו מתיוג, אל תחששו מהתרופות. הדבר היחיד שאתם צריכות או צריכים, אם אתם חווים את זה, לחשוש ממנו, זה להמשיך ככה. אז תעשו כל מה שאפשר כדי לצאת מזה. יש בקהילות מסוימות אחיות שמגיעות לביקורי בית, ואפשר לפנות אליהן. יש בקהילות מסוימות תמיכה טלפונית בטלפון, נקרא אם לאם, וזה גם יכול לעזור.
העזרה היא לפעמים בדלת ממול. איתי בקבוצה היו 2 מהשכונה שלי. מי ידע? תוך כדי שאנחנו מדברות, הן שולחות לי הודעות. היום אני יודעת שיש מקום שאני יכולה ללכת אליו ושיתפסו אותי בו. והיום חזרתי ירדן, אולי לא אותה ירדן, ירדן קצת אחרת, אבל אני מאוד גאה בי. בדרך שעברתי, בשיעורים שלמדתי, באימא שאני היום. אני חושבת שאני אימא יותר טובה ממה ש, יכולתי לדמיין לפני, כי להתגבר על משבר כל כך קשה, זה של גיבורים. זה באמת חזק. והיום אני מלמדת את הילדים שלי לקום. את יודעת, אנחנו, גם אמרתי את זה כשעזבתי במרפאת חווה, וגם אני אמרתי את זה לילדים הרבה. הרבה פעמים כשאנחנו נופלים, או כשהילדים נופלים, נופלים וצועקים, נפלתי! נפלתי! ואנחנו, יש משהו נורא אינסטינקטיבי בנו, לצעוק, נפלתי. אבל היום, אני עוזרת לילד שלי לקום. ואני אומרת לו, עכשיו תגיד, קמתי. אז כמו שהוא צעק, נפלתי! אז אני אומרת לו, בוא נצעק ביחד. קמתי! אז עכשיו אני יכולה לצעוק שקמתי. וזה לקח ממש חשוב. גם להגיד שאפשר לקום וקמים.
הציפייה שברגע שנולד תינוק בריא, כאילו כפתור האושר שלנו יעבור למצב און, וכולנו נשמח במזלנו הטוב ונרגיש עליו חיבור מידי, היא ציפייה לא ריאלית ואפילו הרסונית. כן, יש בינינו כאלה שזאת תהיה החוויה שלהם. מהרגע שהתינוק יונח בידם, הם ירגישו שמחה גדולה, והתינוק ישתלב בחייהם בהרמוניה כמעט ונטולת צרימות. אבל אצל הרבה אחרים זה לא מה שיקרה. יש בינינו כאלה שהמסלול שלהם הוא אחר, שיקח להם יותר זמן להתאושש, להסתגל ולהתחבר. וכל עוד זה לא גורם למצוקה איומה, גם זה בסדר. אין דרך אחת נכונה להיות אמא, אין דרך אחת נכונה להיות אבא. אבל אם אתם מרגישות או מרגישים, שעברו כבר מספר שבועות, והמצוקה עדיין גדולה ואולי אפילו גדלה, זכרו שיש מה לעשות, זכרו שזה יכול להיות אחרת, אל תתביישו. ותפנו לעזרה. אפשר לפנות למרפאת חווה בבית חולים תל השומר. אפשר לפנות לאחיות טיפת חלב, לרופאות משפחה. אפשר לפנות גם לטיפול פרטי אצל מטפלים שמומחים בתחום. במידת הצורך אפשר לפנות גם לטיפול פסיכיאטרי. אפשר לספר לאנשים סביבכם שקשה, אבל תוציאו את זה מכם החוצה. עד כאן להיום. תודה רבה לירדן בלס ברקת על השיתוף בסיפור שלה. תודה לך על האומץ. תודה רבה לצוות רשת עושים היסטוריה, לשלי נוי עורכת התוכנית, לרן לוי העורך הראשי, לדני תימור מנהל העסקי, לאביב שם טוב סמנכ"ל התפעול, אפי בריק מנהל המכירות, והדס דרוקר מנהלת הדיגיטל. מזמינה אתכם להצטרף לעמוד הפייסבוק שלנו שנקרא עושים פסיכולוגיה. אפשר לכתוב לי תגובות על הפרק, לשאול שאלות, להציע רעיונות פרקים נוספים, או סתם לומר שלום. אפשר לפנות אליי בדף הפייסבוק שלנו, או במייל boiman@gmail.com. אפשר גם ברשתות החברתיות השונות, או בעמוד המאזינים של רשת עושים היסטוריה בפייסבוק. אתר הבית של התוכנית הוא עושימהיסטוריה.com, שם תוכלו למצוא את כל הפרקים של התוכנית ולהירשם לרשימת התפוצה שתעדכן אתכם כשפרק חדש יוצא. ניתן להזין לתוכנית באפליקציות עושים היסטוריה באנדרואיד או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הם.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-עושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד.